שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
בעזרת השם נמשיך בסיפור שאנחנו לומדים, שזה המעשה משיבת הקפצנים. ונסכם בקצרה את מה שראינו, ובעזרת השם נמשיך. ילד קטן וילדה קטנה נאבדו ביער. זה הבן והבת שהלכו לאיבוד ביער, וכשהם היו רעבים, כדרך הילדים הם צעקו ובכו, ובתוך כך, מתוך הצעקות שלהם הגיע קפצן אחד שהיה נושא, היה לו סכים, והיה לו בסכים שלו לחם, ונתן להם לאכול. והילדים רצו שהקפצן ייקח אותם. אבל הקפצן אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. והשאיר להם עוד קצת, לחם, והלך. והשאיר אותם לבד. ואז הם ראו שהקפצן הזה הוא קפצן, הוא עיוור. והוא גם ברך אותם שהם יהיו סקנים כמותו. והרבנו מספר את עניין הקפצן שזה חוזר 7 פעמים. כלומר, כל פעם בא אליהם קפצן אחר, ואותו מעשה חוזר. הוא נותן להם לחם לאכול, הוא מברך אותם שיהיו סקנים כמוהו, וכשהם רוצים שהוא ייקח אותם, הקפצן, אז הקפצן אומר להם, את זה אני רוצה שתלכו עמי, ומשאיר אותם ביער. והקפצנים, הסדר של הקפצנים, זה הקפצן הראשון, זה הקפצן העיוור, והשני זה החרש, הקפצן השלישי זה הקפצן עקבת פה, והרביעי זה בעל הצבא רקום, החמישי זה בעל חטוטרת, גיבן, השישי זה בלי ידיים, והשביעי זה בלי רגליים. ואנחנו לא יודעים, עד השלב הזה אנחנו לא יודעים למה הקפצנים, מדוע הקפצנים הם בעלי מומים, וגם מה המשמעות של המומים שלהם. למה רבנו מתאר אותם דווקא כקפצנים בעלי מומים. בהמשך הסיפור, זה מתברר למה רבנו נוקט במומים האלה. עד כאן אנחנו הגענו בסיפור. עכשיו נסכם קצת מה המשמעות של הדברים. כי אנחנו יודעים שהסיפורים של רבנו זה הכל משלים ורמזים לסודות ולדרכים מאוד עמוקים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את העולם ואת הבריאה. הבן והבת שהלכו לאיבוד ביער זה מרמז על נשמות ישראל, שכל יהודי בשעה שהוא בא לעולם הוא נקרא בבחינת אבוד ביער. היער זה גימטריה של המילה יער, זה 280, זה נקרא בקבלה ובחסידות יש מושג שנקרא פר דינים, פר זה 280, היער מרמז על זה, והמשמעות של המושג הזה שזה כולל את כל ההסתרות פנים, כל הניסיונות, כל הקשיים שכל אדם עובר בעולם הזה, זה נקרא ההנהגה של הפר דינים. וכולנו, כל אדם, הזוהר הקדוש אומר, כל אדם חייב לעבור את הפרדינים. כל אדם חייב לעבור את היער ולעבור את כל הניסיונות ואת כל הקשיים שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה במה שעובר עלינו. זה נקרא הבן והבת שהלכו לאיבוד ביער. וכשאדם נמצא במצב של הסתרת פנים, של קושי, של התמודדות, אז רבנו מלמד אותנו את הדרך, את העצה הראשונה. העצה הראשונה של האדם היהודי, צעקו ובכו. זה העצה הראשונה. השורש של עם ישראל זה התפילה. זה הגמרא אומרת במסכת בבא קמא שהאדם נקרא, הגמרא אומרת שהאדם נקרא לשון תפילה. אז יש ספר שנקרא מכתב מאליהו, והוא שואל מדוע הגמרא מכנה את האדם בשם תפילה. אז המסביר הרב דסלר מסביר בספר מכתב מאליהו שכוונת הדברים, שהמהות של הנשמה של האדם היהודי, השורש הפנימי ביותר של האדם היהודי זה התפילה. לכן, אף על פי שהם לא ידעו מה לעשות, אבל האדם היהודי צועק לשם. זה המציאות המציאות הטבעית שלנו, המציאות הבסיסית שלנו זה לצעוק לשם. בתוך זה, ספר סיפור שקרה, שהיה לפני בערך יותר מ-35 שנה, ואז היינו בצבא, והייתי מפקד בצבא, אז היה לי חייל, והחייל הזה היה אפיקורס גדול, אפיקורס גדול. כל שאלה של, כל שאלה של מתעוררת איזשהו עניין דתי, ישר הוא הלוחם מספר אחד. בעמתנו הרבים, יום אחד הוא נפגע בפיגוע בלבנון, אבל ברוך השם רק נפצע ולא נהרג, והלכתי לבקר אותו בבית חולים. כשהגעתי לבית חולים, באתי לבקר אותו, היה עם צינורות וכן הלאה, אז אמר לי, בוא, אני רוצה לספר לך משהו. הוא אומר, אתה יודע, אתה מכיר אותי. אתה יודע כמה שאני טיפוס בעייתי, אדם בעייתי. הוא אומר, אתה יודע, ירו לנו טיל לתוך הנגמש. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה קרה, מה באותו רגע שהרגשנו את השריפה בתוך הנגמש מתחילה להתפשט? אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לך, לא חשבתי על אבא שלי ולא על אבא שלי, ולא על הרמטכ"ל ולא על ראש הממשלה ולא על אף אחד. צעקתי, ושעה שהרגשתי את הטיל בתוך הנגמש, צעקתי, אלוקים תעזור לי. אז הוא אמר, פה הקדוש ברוך הוא הראה לי מה זה המלחמות שלי כנגד הדת. מה זה הייתה הצעקה הזאת? הצעקה הזאת זה היה המציאות של הנשמה של האדם היהודי. ברגע, אבל כשאנחנו מרגישים, בהמשך אנחנו קצת נראה את הנקודה, את העניין הזה, כשאנחנו מרגישים שהעולם הזה יציב, ברוך השם, יש קצת הצלחה, יש ארבע קירות, אז אנחנו מרגישים בטוחים. הביטחון הזה זה הסתרה, זה הסתרת פנים. הנשמה של האדם לא מתגלית לו בשעה שהוא מרגיש בטוח. ברגעים שהאדם עובר מצבים קיצוניים, הנשמה מתפרצת החוצה. זה מה שקרה שם בנגמש. אז הוא צעק לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. אז זה מה שרבנו אומר, אומר רבי נחמן, שהאדם נמצא ביער, זה הסתרת פנים, זה קטנות, זה צמצום, ואז האדם בזמן הקטנות הוא לחשוב הרבה הוא לא יכול, כי זה מהות, זה המהות של המצב שנקרא קטנות. שלאדם אין לו כוח, אין לו עכשיו את הכלים ואת היכולת לחשוב ולהבין ולנתח את הדבר. אז הוא אומר, מה עושים? אז האדם היהודי מגיע לשורש שלו. והשורש שלו זה לצעוק לשם. ובתוך כך, שצעקו, בחרו בית שלהם קפצן, וקצת דיברנו על הנקודה של הקפצן, כי הסיפור כידוע זה רמזים, זה משלים. הקפצן זה מרמז על צדיקים. על צדיקים שנקראים, יש צדיקים שיחידי הדורות. וזה יסוד מאוד גדול. השורש, המקור של היסוד הזה, זה לא חסידות ברסלב. זה לא התחיל בתקופת רבי נחמן מברסלב, זה גם לא התחיל בתקופת הבעל שם טוב, שהוא היה יוצר החסידות. ולמעשה, מימות עולם יש את המושג הזה, שנקרא צדיקים יחידי הדורות. ואנחנו צריכים קצת להסביר מה הכוונה. בתורה של חסידות ברסלב אנחנו נמצא את המושג הזה בשם הצדיק האמת. צדיק האמת, יש כזה מושג שהרבה פעמים חוזר בזה בליקוטי מוהר"ן, בליקוטי הלכות ובעוד ספרים. והרבה פעמים שרואים בספרי ברסלב את המושג צדיק האמת, אז אנחנו חושבים, אנשים חושבים בטעות שבברסלב אומרים יש צדיק אחד שהוא באמת צדיק וכל השאר הוא צדיק אמיתי וכל השאר לא צדיקים. אז זה לא זאת הכוונה. חלילה לחשוב ככה. באמת, עד הרבה אנחנו אומרים, ועמך צדיקים כולם. כל יהודי הוא צדיק. ובוודאי שאדם שהוא לומד תורה, והוא עובד על עצמו, ומשתדל לעבוד על המידות שלו, אז ודאי שהוא צדיק. אבל כולם צדיקים. אבל יש, בתוך הצדיקים האלה, יש מושג כזה שנקרא צדיק האמת. וצדיק האמת, זה למעשה, מבריאת העולם יש את המושג הזה. זה לא מושג שהתחדש, עכשיו, בזמן יצירת החסידות וגילוי דרכי הקבלה, אלא זה היה תמיד. נכון שבדורות שלנו זה יותר מדובר, ויש לזה סיבות למה זה יותר מדובר בדורות שלנו, אבל המושג הזה היה מימות עולם. מה זה נקרא צדיק האמת? שהקפצנים, השיבת הקפצנים שרבי נחמן כותב פה בסיפור, זה מרמז על צדיקי האמת, על הצדיקי יחידי הדורות. המובא ידוע שזה יסוד מאוד גדול שרבנו אריה הקדוש מרחיב ומאוד מדבר בו, שכל אדם שבא לעולם יש לו תפקיד. יש לכל אחד מאיתנו, אין אדם, אין יהודי שבא לעולם שאין לו איזה תפקיד מיוחד. יש לו איזושהי דרך מסוימת שהוא צריך לעשות אותה, ובזה הוא יגיע לשלמות שלו. וגם יפעל בזה בשביל גם בשביל הכלל. לכן כל אחד יש לו תפקיד. ויש כאלה, יש כאלה שהעניין שלהם בעולם לתקן את מידת החסד. דיינו לעשות חסדים עם הזולת. יש כאלה שהתפקיד שלהם זה ללמוד הרבה תורה. יש כאלה שצריכים להניג את עם ישראל בכל מיני בחינות. יש כאלה שצריכים לפסוק הלכות וכן הלאה. יש כאלה שלומדים קבלה. לכל אדם יש תפקיד פרטי ומיוחד. ורבנו אריה הקדוש מאוד מרחיב ומדבר על הנקודה הזאת. יש נשמות שהם נקראים צדיקי יחידי הדורות, שהתפקיד שלהם, הם באו לעולם בשביל לעסוק במלאכה, במלאכה אולי החשובה ביותר, לעזור לנו לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאנחנו באים לעולם הזה, וזה סוד הבן והבת שלחו ביער, שהבן והבת אמרנו זה נשמות ישראל שלחו לאיבוד בהסתרת פנים שיש בעולם הזה. כשאנחנו נמצאים פה במציאות של הסתרת פנים, זה מאוד מאוד לא פשוט לדעת איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. מדוע? מכיוון שהיצר הרע, א', יש יצר רע מאוד מאוד גדול, שכל הזמן מבלבל אותנו, נותן לנו מידות לא טובות ותאוות וכן הלאה. וחוץ מזה, לא רק שהוא נותן לנו תאוות ומידות לא טובות, יש עוד בחינה ביצר רע שהיא פחות מוכרת ופחות ידועה, שהיצר רע מבלבל אותנו בתוך המחשבות שלנו. שהוא יכול לתת בנו מחשבות שאנחנו חושבים, שהוא כזה, יש לו כזה רשות, וצריך לדעת שהוא השקרן הכי גדול בעולם, והוא כל כך משקר עד שאנחנו חושבים, עד שהוא יכול להפוך בתוכנו שקר לאמת ואמת לשקר. כזה כוח יש לו. זה נקרא היצר רע שבמחשבה. יש יצר רע שבתאוות העולם הזה, במידות לא טובות, אבל יש יצר רע שהוא יותר רוחני, הוא יותר גבוה, והיצר הרע הזה זה היצר רע הכי מסוכן והכי קשה לברר, הכי קשה לברר אותו. מדוע? כי יש לו, הוא כל כך חכם, עליו נאמר, עליו התורה מעידה, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, הערמומיות שלו היא ערמומיות מאוד מאוד גבוהה, לכן יש מצב שאנחנו בעצמנו, גם אם אנחנו רוצים לדעת את האמת, גם אם אנחנו רוצים ללכת בדרכי האמת, אנחנו לא יודעים מהם הדרכים, אנחנו לא יודעים מהם דרכי האמת, כי היצר הרע יכול להפוך שחור ללבן, לבן לשחור, אמת לשקר וכן, לבלבל אותנו לגמרי. לכן מאוד מאוד קשה למצוא את הדרך. ואפילו צדיקים מאוד גדולים פחדו מזה. בפרשת השבוע שעכשיו אנחנו קוראים, קראנו בשבת האחרונה פרשת וערה, בשבת הקרובה אנחנו קוראים, נקרא בעזרת השם פרשת בו. בשתי הפרשיות האלה התורה מספרת לנו על 10 מכות שמשה רבנו בשליחות הקדוש ברוך הוא היכה את המצרים. אם מתבוננים טוב, 7 מכות היו בפרשה של שבוע שעבר בפרשת וערה. 3 מכות אחרונות זה בפרשה הקרובה. מכת הרבה, חושך ובחורות, זה יהיה בפרשה הקרובה. כלומר, התורה חילקה את המכות, את סדרת המכות ל-7 ול-3. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד המפרשים הגדולים של התורה, בשם הזוהר הקדוש, המקור של דבריו זה הזוהר הקדוש, ואומר, מה הסיבה שהתורה חילקה את סדרת המכות ל-7 ול-3? אומר כזה שתי סדרות, באמת זה שתי סדרות נפרדות לגמרי. אומר, כל המכות שהיו במצרים נועדו לבטל את כוח היצר הרע שהיה במצרים. והיה יצר רע גדול מאוד במצרים. מצרים הייתה מדינה מאוד מאוד, עם מאוד מאוד לא פשוט. המצרים הם היו מאוד מאוד לא פשוטים. כתוב, רבנו ארי אומר שהייתה להם אחיזה במקום מאוד מאוד גבוה. הם היו חכמים גדולים מאוד, אנחנו לא יודעים. היום, אם היה אחד מהחרטומים של מצרים מגיע לפה, אולי היו צוחקים עליו ברחוב בגלל הלבושים שלו. אבל אם הוא היה יושב עם, המדענים היום, היה לו הרבה הרבה דברים לחדש. הם ידעו הרבה מאוד. זה הסוד של הפירמידות, שעד היום לא מבינים איך הם, איך הם בנו כאלה פירמידות. כי הם היו מדענים, הם היו חכמים מאוד גדולים. אז אומר רבי צדוק בשם הזוהר הקדוש, שהשבע מכות הראשונות זה היה כנגד התאוות והמידות הרעות שהיו במצרים. השלוש מכות האחרונות היו כנגד לבטל את החוכמות, את הערמומיות הנחש שהייתה שבמצרים. לכן אומר הזוהר הקדוש, שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו במכה השמינית, שמתחיל את השלוש מכות האחרונות, אומר הזוהר הקדוש, שמשה רבנו פחד מאוד ללכת, להיכנס לכזה מקום, להילחם עם היצר הרע, במקום החוכמות שלו, גם משה רבנו, מי גדול לנו כמשה, גם הוא פחד ללכת למקום הזה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תפחד, אני אלך איתך, אני אהיה איתך. כשאתה תלך, לא אתה תקה את פרעה, אלא אני אקה את הפרעה. וזה זה אומר הזוהר הקדוש. אז כתוב במפרשים, דבר נפלא, דיוק יפה מאוד. כתוב, איך שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, את משה רבינו למכה השמינית. מה הוא אמר לו? אם עכשיו רובן שולח את שמעון ללכת לעשות איזושהי פעולה, איך הוא מתחיל להגיד לו את הדיבור? לך למקום פלוני ותעשה את מה שאני מבקש ממך. אבל אם רובן רוצה ששמעון יתקרב אליו, איך הוא יקרא לו? בוא. כשאנחנו רוצים שבן אדם יתרחק מאיתנו, ילך לעשות איזו שליחות, אנחנו אומרים לו לך. כשאנחנו רוצים שבן אדם יתקרב אלינו, אנחנו אומרים לו בוא. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו ללכת אל פרעה. מה הוא אומר לו? בוא אל פרעה. לא לך אל פרעה, כמו שהיינו מצפים לפי הכללים של הלשון. אתה שולח את משה רבנו לשליחות, תגיד לו לך לעשות את השליחות אצל פרעה. מה הוא אומר לו? בוא אל פרעה. אומר רבי צדוק בשם הזוהר הקדוש, למה הוא אמר לו בוא אל פרעה? אמר לו ככה, פה בעולם הגשמי אתה הולך ממני אל פרעה. אני שלחתי אותך עכשיו, אתה מתרחק ממני, לך אל פרעה. בעולם הרוחני תבוא אליי, תהיה איתי וביחד אנחנו נלך אל פרעה. ביחד אנחנו נלך אל פרעה. ואז אני אבטל את הכוח של פרעה. אז יש יצרה, והזוהר מאוד מעריך בכוח הזה של פרעה. יש יצרה שהוא מאוד רוחני. הוא מאוד חכם, הוא מאוד חכם, והוא מאוד מבלבל אותנו. לכן כתוב בספרים הקדושים הרבה מאוד את היסוד הזה, שהאדם חייב עזרה בעולם הזה, כדי להסתדר הסתדרות אמיתית, לא להיות סגן ראש עיר או איזה שר בממשלה, זה לא צריך עזרה. זה כל אדם יש לו מספיק שכל ללכת להיות חבר כנסת או להצליח. אבל כדי לחזור בתשובה באמת, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא באמת, בהתקרבות אמיתית, אדם לא יכול בכוחות עצמו. מדוע? זה מה שאומר רבנו הרי. כי היצר הרע כל כך מבלבל את האדם, שגם אם האדם ירצה לעשות את זה, הוא לא יכול לעשות את זה. כי היצר הרע יותר חכם ממנו. ואז הוא יהפוך אמת לשקר ושקר לאמת. וזה התפקיד, זה התפקיד של הקפצנים. זה השיבת הקפצנים שהם באים לילדים ביער, לבן ולבן ביער, זה מרמז על הצדיקים הגדולים האלה, שעוזרים לנו ללכת בדרכי האמת. הם אומרים לנו את ההכוונה, הם מכוונים אותנו. ואז הם מלמדים אותנו דעת, הם מלמדים, נותנים לנו עצות, מלמדים אותנו חוכמה והבנה, שאנחנו נדע איך להסתדר. אבל מכיוון שאי אפשר ללמוד בפעם אחת את הכל, לכן זה צריך להיות שלב אחרי שלב. וידוע שכל מהלך שלם על פי התורה, זה נעשה שבע פעמים. לכן שבעה ימי שבוע, שבע שנים של שמיטה וכן הלאה. גם השבעה קפצנים, למה זה דווקא שבעה קפצנים? כי הם מרמזים על מהלך שלם. הם מגדלים את הילדים. הבן והבת שהם קטנים ביער הם מגדלים אותם. על ידי הלחם שהם נותנים להם הם מגדלים אותם. ומה המשמעות של הגידול הזה? המשמעות של הגידול הזה הם מגדלים אותם בדעת. לא מגדלים אותם בגשמיות, בגוף, אלא מגדלים אותם בדעת. פירוש הדבר שהצדיק נותן לנו כאלה עצות וכאלה הבנות שהדעת של האדם מתחילה לגדול. כי הלחם זה מרמז על סוד הדעת, כמו שהזכרנו את זה, שהגימטריה של המילה לחם זה 78, למד וחט זה 38 ועוד 40, ביחד זה 78. ה-78 זה 26, שלוש פעמים שם הוויה כפול שלוש. זה נקרא שלוש פעמים שם הוויה זה סוד הלחם. למה? מה זה השלוש פעמים שם הוויה? זה כנגד חוכמה, בינה ודעת. חוכמה, בינה ודעת זה הדעת והעצות וההבנות הנכונות שאנחנו צריכים ללמוד להסתכל על עצמנו, על החיים, על הסביבה שלנו. ואת הלחם הזה, את הדעת הזאת, אנחנו מקבלים מהקפצנים. אנחנו מקבלים מהצדיקים האלה, שהם מצדיקי היחידי הדורות, שהם מלמדים אותנו את הדעת הזאת. ואז, שלב אחרי שלב, זה לא לוקח בפעם אחת, זה לוקח הרבה זמן, אבל לאט לאט האדם מתחיל לגדול. ומהי הגדילה? הגדילה היא שפתאום האדם מקבל שכל אחר לגמרי. פתאום האדם מתחיל להסתכל על העולם, על המציאות, על החיים, הוא מתחיל להסתכל ממקום אחר לגמרי. מאיזה מקום? מקום הרבה יותר אמיתי. מה מצטרף? הרבה דברים, הרבה הבנות יורדות לאדם. אבל מה כלליות ההבנות? כלליות ההבנות, היסוד של הכל, שמקיף את כל ההבנות האלה, שכשהאדם לפני הקפצנים, אז האדם רואה עולם, מבין עולם, הוא יכול גם להיות פרופסור בעולם הזה. אבל אחרי שהוא אוכל מהלחם של הקפצנים, הוא מתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא. הוא מתחיל להבין שהעולם זה לא עולם כמנהגו נוהג, שהטבע שאנחנו רואים, מה זה טבע? טבע זה שאנחנו רואים, יש מדינות, יש ראשי ממשלות, ויש פה כלכלה וביטחון, ובחיים הפרטיים שלנו, כל המאורעות, אנחנו מנתחים אותם, אנחנו מבינים אותם, זה כל זה נקרא טבע. זה העולם כמנהגו נוהג. אחרי שאדם זוכה להתחיל לקבל מהלחם של הקפצנים, שזה הדעת וההסתכלות, המשקפיים שהצדיקים מלמדים אותנו, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר, להבין, יותר ויותר אנחנו מתחילים להבין ולהשיג שזה לא כך, שכל הטבע זה הסתרה. באמת יש פה השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל צד ושעל שלנו, של כל אחד ואחד, וכל מה שאנחנו רואים לעינינו, יש איזו סיבה, יש פה איזו תוכנית על, תוכנית על שמתכנתת את זה, שקבע את זה, שמוליכה את כל עם ישראל באיזשהו מהלך, את כל הבריאה באיזשהו מהלך, אותנו באופן פרטי. ואם לפני שאכלנו את הלחם של הצדיקים, היה קורה לנו איזה דבר לא נעים, כל אחד מאיתנו, ברוך השם, מדי פעם בפעם, זוכה לקבל איזשהו ביזיון, יש למישהו זכות לפגוע בנו, להעליב אותנו, לצייר אותנו בכל מיני בחינות, זו זכות מאוד גדולה, מי שזוכה לקבל קצת ביזיונות. לפני שאנחנו רואים, אנחנו נותנים דוגמה מה זה לפני הלחם ואחרי הלחם. לפני שאנחנו אוכלים מהלחם, מישהו פגע בנו, אז זה תלוי באיזה שכונה, באיזה רחוב, באיזה בית גדל האדם. אני מכיר כמה אנשים שאמרו לי שלפני שהם התקרבו, לפני שהם התחילו קצת לאכול מהלחם של הצדיק, לפני שהם נסו לאומן, התקרבו קצת לתורה ולדרך, אז מישהו פגע בהם. היו, בוודאי היו דרכים מאוד ברוכות, זה כתוב בספרים, זה 13 שיטות של חיסול, היו יורדות מיד, מיד היו יורדות לעולם 13 שיטות של חיסול, תלוי לפי חומרת הפגיעה. זה לפני שאוכלים את הלחם. אחרי שאוכלים את הלחם, אחרי שאדם מקבל דעת, שהוא מקבל איזשהו ביזיון, מישהו מצייר אותו, אז הוא מתחיל להבין. הקדוש ברוך הוא מוסר לי פה איזשהו מסר. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי בתוך הדבר הזה. זה ככל שאדם זוכה יותר לקשר את החיים שלו, את המציאות שלו, את המאורעות שקורים לו ביום יום, עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא ראיית אמת. זה נקרא לראות את האמת. ברגע שאדם, אדם יכול להיות הפיקח והחכם הכי גדול בכל המדעים. הכרנו איזה יהודי שהיה לו שבע דוקטורטים, היה עובר מדוקטורט לדוקטורט. כל כמה שנים היה עושה עוד דוקטורט. כל זה, זה עדיין לא אמת. זה עדיין לא מחייב שהוא רואה את האמת. לראות את האמת זה כשאדם מתחיל לראות שיש השגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. וזה למעשה, ובזה, בבחינה הזאת, זה נקרא שאדם דעתו גדלה. זה נקרא דעת שגודלת. שככל שאנחנו יודעים, יותר יודעים ומבינים את ההשגחה הפרטית. כל זה, זה סוד הלחם שהקפצנים נותנים לבן והבת לאכול ביער. זה התורה, זה העצות, זה הדעת שהצדיקים מלמדים אותנו והילדים גדלים. ועכשיו, כשהקבצן הגיע אל הבן והבת, זה הבחינה שמתגלה בתוכנו, זה נקרא אור רוחני. לפעמים יש זכות לאדם, ואז מתגלה בתוכו אור רוחני. מה זה אור רוחני? אור שהוא מרגיש פתאום קרבה לקדוש ברוך הוא, קרבה לתורה, קרבה לשם. כשאנחנו מרגישים את האור הזה בתוכנו, אין דבר יותר גדול מזה, כי יש אחד מגדולי המקובלים, על אשל שבו והחלמה, אומר בלשון מאוד יפה ומיוחדת, הוא אומר, שכל ההשתוקקות והגעגועים והכיסופים של הנשמה היהודית זה רק לאור הזה. זה אנחנו, כל מה שאנחנו עושים פה בעולם זה מתוך כיסופים וגעגועים לקבל את האור הזה. לכן כשאדם פתאום מקבל את האור הזה, זה יכול להיות בכל מיני מצבים. זה יכול להיות באמצע תפילה, זה יכול להיות, פתאום אדם יושב, פתאום יורד עליו אור. הרבה פעמים זה קורה, אדם נוסע לרבנו, נוסע לאיזה צדיק גדול, נוסע לרבי שמעון, נוסע לרבי נחמן ברסלב באומן. והציול של הצדיק זה מקום של השפעה גדולה. אז האדם שם נמצא, פתאום הוא מרגיש את האור הזה. וכשאנחנו מרגישים את האור הזה, מה אנחנו אומרים? גם אם לא בפה, הנשמה שלנו אומרת, שרק שזה לא יעזוב אותי. כי כל ההשתוקקות שלנו, שזה כל הזמן יהיה איתנו. זה מה שרבנו אומר, שהבן והבת שהלכו לאיבוד ביער, אמרו לקפצנים, שהקפצן בא אליהם ונתן להם את הלחם, הם ירגישו את האור הרוחני הגדול הזה. כי הסוד הלחם זה האור הרוחני הזה. הם הרגישו. אז הם אמרו לקפצן, תיקח אותנו איתך. מה זה תיקח אותנו? אנחנו רוצים תמיד להיות במצב הזה, במדרגה הזאת, שאנחנו מרגישים את האור הנפלא הזה. את האור הזה שאנחנו כל כך משתוקקים אליו. והקפצן אומר להם, את זה אני רוצה שתלכו עימי. ומשאיר אותם לבד ביער. מכיוון שהצדיקים יכולים להוציא אותנו לגמרי מכל ההסתרה שלנו, מכל הבלבולים שלנו. לכל צדיק צדיק אמיתי כזה, יש את היכולת, יש את הכוח להוציא את האדם, לא אותנו רק, את כולם, ברגע אחד מכל ההסתרה. איפה אנחנו שמענו כזה דבר? הגמרא אומרת את זה. הגמרא במסכת סוכה אומרת שאחד הצדיקים הגדולים מהמין הזה זה היה רבי שמעון בר יוחאי. ומה הגמרא אומרת? אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. אני יכול להוציא את כל הנשמות מהיער, לבטל את כל ההסתרת פנים, להביא את כולם לגילוי גדול מאוד, להאיר את אורו של משיח בעולם. הגמרא אומרת שרבי שמעון מעיד את זה על עצמו, רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא לא עשה את זה. אנחנו רואים, הוא לא פתר את העולם מן הדין. מי רבי שמעון עד ימינו? או כמה דין עבר בעולם. רבי שמעון לא עשה את זה. למה הוא לא עשה את זה? זה מה שהקפצן אומר. את זה איני רוצה שתלכו עימי. אני רוצה שתישארו ביער. אז מתעוררת שאלה מאוד גדולה. מדוע? יש לך כוח להוציא את כל נשמות ישראל. למה אתה לא עושה את זה? למה אתה לא מוציא אותנו? אבל יש פה מסתתרת נקודה מאוד מאוד עמוקה. נכון שאנחנו נמצאים בתוך מציאות של דין. אנחנו נמצאים בתוך מציאות של קושי, של התמודדות. ולפעמים אנחנו מצליחים, והרבה פעמים אנחנו לא מצליחים. אנחנו עולים, לפעמים אנחנו יורדים. וכמה פעמים נכשלנו גם בדרך הזאת. בכל מיני סוגים של כישלונות. ואף על פי כן, כל זה שווה לקדוש ברוך הוא להשאיר אותנו ביער. מדוע? מה הסיבה? כי כל פעם שאנחנו נמצאים בתוך ההסתרה הזאת, בתוך המציאות הזאת, כשאנחנו נמצאים בתוך זה, זה לא נעים. אנחנו רק רוצים לצאת מזה. אבל הקדוש ברוך הוא והצדיקים יודעים שאומנם עכשיו שאדם נמצא בתוך ההסתרה, הוא בצער, הוא מצטער על זה. זה כואב לו וכן הלאה. אבל לעתיד לבוא, שבאמת יהיה הגאולה ויבוא משיח צדקנו, יתברר איזה טובות נצחיות לנצח נצחים צומחות מכל חלקיק, מכל חוט השערה של צער, שאדם עובר בעולם הזה, כאלה טובות לנצח נצחים יצמחו מזה. וכל אדם, כל מה שאנחנו נעשה, יבוא משיח צדקנו, אנחנו מאז נתחיל לרקוד מתוך שמחה על כל הצער שעברנו. ועל זה אנחנו אומרים, על הגילוי הזה, שאנחנו נראה על איזה גודל של שכר, איזה גודל של מתנות רוחניות נעשות בגלל הצער שאנחנו אומרים, שאנחנו אומרים בעולם הזה, על זה אנחנו אומרים, ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות לך. על אלף אחת מאלפי אלפי אלפים, פעמים ניסים ונפלאות שעשית עמנו. מה? ומה זה הניסים ונפלאות? שעברנו צער, ועכשיו אנחנו רואים מה עושה הצער. איזה בנייה מופלאה עשה הצער הזה. וזה תמיד צריך לזכור. אמנם נכון שהרבה פעמים שקשה לנו, אז קשה גם לזכור את זה. אבל כל פעם צריך להתרגל. זה לא פשוט שאדם עובר בעולם. אם היינו יודעים, אילו היינו יודעים, מספיק, שראיתי בשם אחד מגדולי הצדיקים שאמר, אם היו מראים לאדם עשירית השנייה, מספיק עשירית השנייה, מה עושה הצער, מה פועל הצער למעלה, האדם לא היה מצטער שנייה אחת מזה שהוא בצער. היה כל החיים בשמחה מזה שהוא בצער. ואז ממני כבר לא היה צער, לכן אי אפשר לגלות לנו את זה, את הדבר הזה. אז יש סיפור מעניין בגמרא, במסכת תענית. הגמרא מספרת על אחד מגדולי ישראל, מחכמי ישראל, בתקופת הגמרא, קראו לו רבי אלעזר בן פדת. והגמרא מספרת שרבי אלעזר בן פדת היה בעניות מאוד מאוד גדולה. ואני בתקופתם זה לא כמו אני בתקופתנו. אני בתקופתנו, המשמעות של אני בתקופתנו זה שבמקום שיהיה 15 סלטים במקרר, אז יורדים ל-5 סלטים במקרר. זה נקרא כבר משפחה ענייה. אבל זה בתקופתנו, אבל בתקופת הגמרא, להיות עני, פירוש הדבר שכפשוטו לא היה מה לאכול. לא היה כלום מה לאכול. הגמרא מספרת שיום אחד, רבי אלעזר בן פדת הקיז דם, זה היה אחד מדרכי הרפואה בזמן הגמרא, ואחרי שהוא הקיז את הדם, אז הם מוציאים דם מהדם. זה גורם לחולשה מאוד גדולה. ולא היה לו, לרבי אלעזר בן פדת לא היה אפילו חתיכת פרי לחזק את עצמו. אפילו תפוח עץ לאכול לא היה לרבי אלעזר בן פדת מרוב העניות שלו. ואז מרוב חולשה הוא התעלף, רבי אלעזר בן פדת. כי לא יכל לשבת נפשו, לא היה לו במה לחזק את עצמו. אז אומרת, מספרת הגמרא, שבשעה שרבי אלעזר בן פלט התעלף, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. ואמר לו רבי אלעזר, אם אתה רוצה, אז אם אתה תגיד לי, אני מוכן, אני אחריב את העולם, אני אברא את העולם מחדש, ויכול להיות שיהיה לך סייעתא דשמיא, ותהיה במזל של מזונות, תהיה לך, אתה תהיה עשיר. אז זה הגמרא מספרת. אז אחד מגדולי הצדיקים, שנקרא פרי הארץ, רבי מנחם מנדל ממיטבסק, כתב ספר מאוד חשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ, והוא שואל שאלה. הוא שואל שם שאלה שבעצם כל אחד, זה שאלה מתבקשת כשלומדים את הגמרא. אומר, רבי אלעזר בן פדת לא רצה להיות עשיר גדול, לא... מה הוא רצה רבי אלעזר בן פדת? שאחרי שהוא מקיץ את הדם, שיהיה לו בסך הכל תפוח חץ לאכול. זה הכל, זה כל מה שהוא ביקש. זה הוא לא רצה יותר מזה. לאכול יותר, אם קשה, אולי אין תפוחים בארץ, יביאו לו בננה, לא אכפת לו. רק שיהיה לי משהו להחיות את עצמי, בשעה שאני עובר את הקזת דם. על כזאת בקשה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לרבי אלעזר בן פדת, ואומר לו, רבי אלעזר, אם אתה רוצה, אז יש לי הצעה. אני אחריב את כל העולם, אני אברא אותך מחדש, אולי יהיה לך מזונות. הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול, ולא יבצר ממנו שום פעולה בעולם, בשביל לתת לרבי אלעזר תפוח עץ, צריך להחריב את העולם? בסך הכל רבי אלעזר תן לו תפוח עץ, וחבל להיכנס עכשיו לסוגיות כאלה עמוקות, להחריב את העולם, לברוא אותו מחדש. מי צריך להיכנס לכאלה סוגיות? תן לרבי אלעזר תפוח עץ, וזה מספיק. את השאלה הזאת שואל פרי הארץ. כרי אם הסיפור הזה מובא כך בגמרא, ראה שיש פה נקודה מאוד עמוקה. ואז אומר פרי הארץ, הוא אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר רבי אלעזר בן פדת היה נשמה כל כך גדולה, ובאמת אחרי זה הוא היה הרב של כלל ישראל, זה נקרא מרא דארעא דארץ ישראל. הוא היה אחרי רבי יוחנן שבגמרא, הוא היה הרב של כלל ישראל. אבל זה כל זה היה לפני זה. אז מספר, אומר פרי הארץ, שרבי אלעזר היה נשמה כל כך גבוהה, והיה צריך להשיג מדרגות רוחניות וגילויים, וכל כך להגיע גבוה בתורה ובקדושה, שהוא לא יכול, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לוותר לו אפילו על כחות השערה של צער, ניסיון וצמצום שהוא צריך לעבור כדי להגיע למדרגתו, כדי להגיע למקומו. אז אומר פרי הארץ, וכן הדבר אצל כל אדם. הקדוש ברוך הוא לא מצער אדם יהודי, אפילו לא כחות השערה יותר ממה שאדם צריך להצטער. אבל, אומר פרי הארץ, הקדוש ברוך הוא גם לא יכול לוותר על האדם היהודי כחות השערה. כל מה שעובר עלינו, אנחנו צריכים לדעת. זה פרי הארץ אומר, הוא מסכם את זה. הוא אומר שאדם צריך לדעת, כל מה שעובר עליו מחושב ומדוגדק כחות השערה. כל צער, מהקטן ביותר עד הגדול ביותר, הקדוש ברוך הוא לא מצער את האדם, אפילו לא כחות השערה יותר ממה שהוא צריך, אבל מצד שני, בסדר, בדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא גם לא יכול לוותר לנו על שום צער. למה? למה הוא לא יכול? כי הצער, הניסיונות, הקשיים שאנחנו עוברים, הם מהווים הכנה, זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא לעשות כלים. זה הכנה, זה הכנה שנעשית בתוכנו לקבל את כל המתנות ואת כל השפע והאור הגדול שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עלינו. אנחנו חייבים להכין את עצמנו לקראת זה. וזה... לכן האדם חייב להישאר ביער, עד שאדם לא גמר את תקופת היער, יש זמן שנגמר תקופת היער. תקופת היער זה הכוונה שאדם עובר לשלב הבא, למדרגה חדשה. עד שאדם לא יכול לעלות למדרגה חדשה, דיין הוא לא הכין את עצמו, הוא לא מיצה את כל הניסיונות, את כל הקשיים, הקפצן אומר, את זה איני רוצה שתלכו עמי. תראו את הדבר, יש פה הנהגה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם חייבים לקבל על עצמכם את המציאות הזאת. וזה נקרא סוד היער. סוד היער. לכן, אנחנו רואים את זה גם, כל ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו יכולים לראות את זה הרבה מאוד פעמים. הקדוש ברוך הוא ייעד את יוסף הצדיק, לתפקיד מאוד גדול, להכין את כל הגלות של עם ישראל. כל הגלות של עם ישראל הייתה, היסוד שלה והשור שלה, זה היה הכנה של יוסף הצדיק. זה תפקיד מאוד גדול. כדי שיוסף יהיה ראוי ומוכן לכזה מדרגה גבוהה, הוא חייב לעבור 13 שנה של צער ואיסורים בתוך מצרים. שנה עבד בבית פוטיפר, ו-12 שנה מבית הסוהר. ואי אפשר לוותר לו אפילו על דקה אחת. על דקה אחת אי אפשר לוותר לו. אבל גמר את זה, גמר את, את מה שהוא צריך לעבור, את התיקון שהוא צריך לעבור, מה כתוב? ויריצו מן הבור. מיד מריצים את האדם מן הבור. ברגע שזה נגמר, זה רץ. לכן אנחנו צריכים מפה, רבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות, אנחנו לומדים שני יסודות מאוד מאוד גדולים. אנחנו לומדים מפה. דבר ראשון, יסוד, הנקודה הראשונה, יסוד הראשון, מה שאנחנו עוברים בעולם, צער, צריך כל הזמן להיחזק את עצמנו, ולדעת, ולהשיב את זה ללב. טובה גדולה מאוד מאוד קורית לנו. אם היו מראים לנו את זה עכשיו, לא היינו מצטערים. רק לא מראים לנו, זה בשביל הבחירה, בשביל ההתמודדות, לא מראים לנו את זה. אנחנו צריכים להשיב את זה ללב, תמיד לזכור, תמיד לזכור, יש בזה טובה מאוד גדולה. זה יסוד ראשון. היסוד השני זה שכל צער, כל קושי, כל תקופה כזאת קשה, נגמרת. זה היה כתוב, המדרש אומר, יש פסוק בספר איוב, קצם לחושך. כל התקופות הקשות בחיים שלנו, צריך לדעת, הן נגמרות. למה זה חשוב לדעת את זה? מכיוון שבשעה שאדם נמצא בתוך מציאות תקופה קשה, דרכו של היצר הרע לבוא להגיד לאדם, אתה רואה את הקושי הזה, תדע לך, זה רק התחלה, אתה מהמציאות הזאת לא הולך לצאת. כמה זמן? אז אנחנו מדברים איתו, לפעמים יש לנו שיחות בתוכנו עם היצר הרע. אז האדם שואל את היצר, תגיד כמה זמן זה הולך להיות? אז אומר לו, תראה, במיליארד, אני מסתכל עכשיו ברוח הקודש, בתוכנית של הבריאה, במיליארד שנה הקרובים אתה לא הולך לצאת מהצער הזה. אנחנו שואלים אותו בתמימות, מה יהיה אחרי מיליארד שנה? אחרי מיליארד שנה יעביר אותך לאיזשהו גיהנום אחר. זה הולך להיות עוד מיליארד שנה של גיהנום. הכוונה שהדרך של היצר הרע זה, כשאנחנו נמצאים בקושי, להכניס בנו את ההרגשה ואת התחושה, המציאות הזאת היא לא הולכת להיגמר. זה לא הולך להיפסק. ואף אחד לא הולך להוציא אותך מהמצב הזה. ואנחנו צריכים לדעת שזה שקר. זה שקר. מדוע? כי כל צער שאדם עובר, לפני שאדם מתחיל לעבור את הצער, אז כתוב מתי הוא יתחיל. אבל מיד כתוב גם מתי זה ייגמר. כי זה הפסוק, זה המדרש אומר. שהפסוק אומר קצם לחושך, ומיד שנגמר הניסיון והקושי, לא שאדם יוציא את עצמו מזה, אלא מיד וירצו מן הבור. איך ירצו מן הבור? אז זה נאמר הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא. זה אנחנו לא יכולים לדעת. אדם לא יודע איך הוא יצא מהבעיה שבה הוא נמצא. אבל לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים להוציא את האדם. השבוע היה לנו מקרה מעניין, דוגמה, אמנם דוגמה מאוד פשוטה מהחיים, אבל זה מלמד אותנו. סיפר לי ידיד שלי, שכבר קרוב לחודש הוא סובל כאבים מאוד חזקים בכתף. והוא הולך לרופא, והוא אומר לרופא, אני מרגיש שיש לי דלקת. הרופא בודק אותו, אומר לו, לא, אין לך דלקת, איזה גיד או שריר מתוח, תלך לאורתופד. הוא הולך לאורתופד, כמה פעמים לא יצא שהוא יכל להיכנס לאורתופד, חזר לרופא, אומר לרופא, תשמע, נראה לי שיש לי דלקת. הרופא אומר לו, לא, אתה לא הלכת לאורתופד. אמרתי לך, הלך לאורתופד, יש לך גיד מתוח. השבוע, ביום ראשון בבוקר, הוא קם בבוקר, וכל החודש יש לו כאבים מאוד חזקים. אשתו אומרת לו, תשמע, יש לי פה 4 כדורים של, שנשכחו, מצאתי במגירה 4 כדורים אנטיביוטיקה ישנים. תיקח אותם, בוא נראה איך זה ישפיע. בוא, לקחתי 2 כדורים, עבר לי כל הכאבים בכתף. אומר לי, איפה הכדורים האלה הסתתרו כל החודש הזה? אמרתי לו, זה קצם לחושך. לפני שהתחיל לך הכתף, היה כתוב שביום ראשון, בתאריך זה וזה, בשעה 8 בבוקר, ימצאו את 4 כדורים האלה במגירה, אתה תיקח ואז אתה כבר תהיה בריא מזה. אז זה יסוד מאוד חשוב. מדוע? כי היצר הרע מאוד רוצה להחליש אותנו, להחליש לנו את התקווה שבאמת האיסורים האלה הולכים להיגמר. צריך לדעת, האיסורים הם לא נצחים. כל איסורים, לפני שהם באים לאדם, נכתב להם, נכתם. השביעו את האיסורים, אמרו להם, עד יום זה וזה, עד שהפלונית זה וזה, עד אז אתם פועלים. אסור לכם לפעול מעבר לזה. זה מה שהקפצנים אומרים לבן והבת שביער, אתם צריכים להישאר פה. אתם חייבים להישאר פה במקום הזה. מדוע? כי הצער הזה שאתם עוברים, כל פעם אתם קבלו עוד לחם, יבוא עוד קפצן. סב הראשון היה העיוור, שהוא אומר להם את זה, אחר כך החרש אמר להם את זה, אחר כך הכבד פה, וכן הלאה. עד שכשעברו כל 7 קפצנים, אז נספר בלשון הזאת, היא אומר רבי נחמן, אחר כך חזר וקלה הלחם אצלהם. והתחילו ללכת ליישוב, עד שבאו לאיזה דרך. והלכו על אותו הדרך, עד שבאו לאיזה כפר, ונכנסו אלו הבנים בתוך באיזה בית, והיו מרחמים עליהם, ונתנו להם לחם. וחזרו ונכנסו באיזה בית אחר, ונתנו להם גם כן. והיו מחזרים על הפתחים, וראו שזה טוב לפניהם. ועשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד. ואז הם בעצמם, הבן והבת הקטנים, קבעו ביניהם ואמרו, שני דברים הם קבעו. דבר אחד הם אמרו, אנחנו לעולם לא ניפרד, זה דבר אחד. ודבר שני, ראו שטוב ביניהם גם כן להיות קפצנים. הקפצנים הצילו אותם, אז עכשיו גם הם קפצנים. והם עשו להם סקים כדרך הקפצנים, והיו מחזרים על הפתחים. היו הולכים מפתח לפתח, הכוון מלבטים, מבקשים לחם או קצת, קצת כסף. ואחר כך הצטרפו לקבוצה של קפצנים, והיו יושבים כדרך הקפצנים על הצטבעות אבן, היו כמו כיסאות נמוכים כאלה, שהיה להם צלחות לקפצנים, אז היו צלחות קטנות שהם היו אוספים בזה כסף. אז גם לבן והבת היה את הצלחות האלה, והיו יושבים ביחד עם הקפצנים, וכולם כבר הכירו אותם, וידעו שאלו הבן והבת שנעבדו ביער. ופעם אחת היה יריד גדול באיזה מדינה, והלכו לשם הקפצנים. ואלו הבנים, הבן והבת, הלכו גם כן לשם. ואז בא על דעת הקפצנים שישתחו את הבן והבת, שיתחתנו זה, שישאו זה את זה. ותכף שדיברו מזה, הוטב הדבר בעיני כולם ונגמר השידוך. ואז החליטו לחתן את הבן והבת. ואז אמרו, אבל איך עושים חתונה ואיפה נעשה את החתונה? ואמרו שיש יום מסוים, שיש שם סעודה של יום הולדת למלך. וילכו ויאספו מהיום הולדת של המלך, יאספו שם לחם ובשר, ויעשו מזה את החתונה. ואז באמת הם עשו את זה, הלכו באותו יום שהיה יום הולדת של המלך, אספו הרבה אוכל, לחם ובשר, והלכו, עכשיו איפה עושים את החתונה? הלכו וחפרו בור גדול, שהבור הזה יכול להחזיק, להכיל 100 אנשים. וכיסו את הבור הזה עם קנים, אפר וזבל, ונכנסו לשם כולם, ועשו שם את החתונה לבן והבת. והכניסו אותם לחופה, והיו שם שמחים מאוד מאוד. וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. מכאן מתחיל סיפור החתונה. עיקר הסיפור זה סיפור החתונה. והחתונה הזאת, מי זה החתונה הזאת? זה החתונה שאנחנו מחכים לה. זה החתונה שנקרא איכות קודש הבריחו ושכינתה. זה בעצם, החופה תהיה כשיתגלה משיח צדקנו. הוא יעשה את החופה הזאת, ואז יהיה את החתונה הגדולה הזאת. אבל עכשיו נחזור קצת לראות את כל המהלך של הסיפור. אומר רבי נחמן שבזמן מסוים חזר וקלה אצלם הלחם, ואז אומר רבי נחמן, והתחילו ללכת למקום יישוב ויצאו מן היער. מתחיל תקופה חדשה. פה עכשיו מתחיל זמן חדש, זמן היער נגמר, תקופת היער נגמרה. עכשיו מתחילה תקופת הקפצנים. ואחר כך יהיה זמן החתונה. בסך הכל אנחנו רואים אצלהם שלושה זמנים. זמן היער, זמן שהם קפצנים, וזמן החתונה, שהם חתן וקלה. עכשיו אנחנו קצת יותר לומדים ומעיינים מה זה זמן הקפצנים. כשנגמר זמן היער, פירוש הדבר, הם הגיעו כבר למציאות רוחנית שהם יכולים לצאת מהיער. זה מה שאמרנו קודם, קצם לחושך. מיד הם יוצאים מן היער. מיד הם יוצאים מהיער, וזה מרמז שהאדם, יש שלב, יש מצב אצל האדם עצמו שהוא כבר הגיע למדרגה רוחנית שבאמת הניסיונות הקשים, ההסתרות פנים, הצער הגדול שהוא עובר, עכשיו כבר יכולים להיפסק. אנחנו עוברים לשלב חדש, שלב שנקרא שלב הקפצנים. ומה זה שלב הקפצנים? שהבן והבת יצאו מהיער, הוטב ביניהם להיות מחזרים על הפתחים. ללכת מפתח לפתח, לבקש לחם, ואחר כך הם התקדמו עוד יותר, הצטרפו לחבורה של קפצנים, עשו להם צלחות כאלה, השיגו צלחות כאלה שהם אוספים בהם כסף. וכל זה היה המציאות שלהם עד זמן החתונה. אומר רבי נתן שפה רבי נחמן מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד גדול. ההתחלה, היסוד של תיקון האדם היהודי זה להיות קפצן. כל המציאות שלנו, מציאות התיקון שלנו בעולם הזה זה להיות קפצן. מי שרוצה להיות בעולם התיקון צריך להיות קפצן. זה התיקון שלנו, להיות קפצנים. מה הכוונה? מה עומק הכוונה? אם נתבונן על הקפצן הגשמי, הקפצן כפשוטו בעולמנו, אז מי שקצת יצא לו להכיר אנשים שהם אין להם, שהם ממש אין להם כלום, והם גם לא יכולים לדאוג לעצמם, לכן הם הולכים לבקש מאחרים שיעזרו להם. אז יצא לנו קצת להכיר אנשים כאלה, וזו מציאות מאוד מאוד לא פשוטה. שבשעה שאדם, ואני מכיר כמה משפחות שנמצאים במצב הזה, שבשעה אחת, שתיים בצהריים, הם לא יודעים מאיפה יהיה להם כסף להביא למשפחה, לאישה ולילדים, כסף לארוחת ערב. ואני מכיר כזאת מציאות, שיש כאלה במציאות כזאת. ואז האדם כרגע אין לו אפשרות לעשות איזושהי השתדלות של עבודה מכל מיני סיבות, ואז הוא הולך לבקש. אם ננסה קצת לרדת, להבין את המקום הזה של האדם, האדם הזה הוא צריך שיעזרו לו בצורה נואשת. הוא יודע שעכשיו יש לו אישה וכמה ילדים בבית, שאם הוא, לא, אם הוא עכשיו לא ישיג כסף, ילך לקנות להם אוכל, הם יהיו רעבים. מי שיכול קצת להבין את המקום הזה ואת המצב הזה, האדם במקום הזה הוא נואש. הוא מרגיש תחושה עצומה של צורך שמישהו יעזור לו. ואי אפשר לשער איזה הרגשה יש לו שמישהו בא בו ויתן לו עכשיו 200 שקל. 200 שקל זה שפע, זה שפע עצום. זה מספיק גם לארוחת ערב וגם לארוחת בוקר. זה בכלל, הוא לא ציפה שיהיה כזה התגלות, כזה שפע. זה הקפצן, זה מושג הקפצן בגשמיות, בעולמנו. אומר רבי נחמן, יסוד עצום. באמת, כל התיקון של האדם היהודי זה להיות קפצן, אבל קפצן ברוחניות. קפצן אצל הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, כמו שהקפצן הגשמי מרגיש שהוא צריך שמישהו יעזור לו בצורה, זה נובע אצלו מעומק עומק הלב, מעומק הנפש, הוא צריך שמישהו עכשיו יעזור לו, ההרגשה שלו שהוא צריך שמישהו יעזור לו. אומר רבי נחמן, התיקון שלנו בעולם הזה, שאנחנו נגיע להרגשה כזאת כלפי הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נבין שאנחנו נחיה את זה, לא נדע את זה באיזשהו שכל, אלא נחיה את זה מעומק הלב, מעומק הלב נחיה עד כמה אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יחיה אותנו, ייתן לנו את השפע שלו, אם זה שמחה, אם זה עושר, אם זה אור של, של, של תורה, של תפילה, של כישרונות, יכולות לעשות דברים. זה נקרא מדרגת הדעת האמיתית. מדרגת הדעת האמיתית היא שהאדם יודע באמת מעצמי אין לי כלום. זה לא שעכשיו אני סומך על עצמי, כי יש לי כישרונות, יש לי יכולות, תסמכו עליי, אני חכם, אני נבון, אני בעל עצה, אני בעל תושייה. ככל שאדם זוכה יותר להיות קפצן, זה השגה, זה השגה רוחנית, שאדם מבין, אני לא חכם, אני לא בעל כישרון. אלא כשהייתי אתמול חכם, הקדוש ברוך הוא נתן לי, באותו רגע השפיע עליי את החוכמה הזאת. ואם הייתי מאוד כישרוני לפתור בעיות מאוד מורכבות באיזשהו מקום איפה שהייתי, זה באותו רגע הקדוש ברוך הוא נתן לי את עשיית הדשמו, הוא השפיע עליי את השפע הזה, שיהיה לי עצה לדעת איך לפתור את הבעיה הזאת. אבל אין הדבר ממני. אומר רבי נחמן, התיקון העולם, תיקון האדם זה להשיג את ההשגה הזאת, כמה עד כמה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. מדוע דווקא ההתבוננות הזאת וההבנה הזאת היא עיקר התיקון של האדם? בסך הכל, כל כך הרבה תפקידים, יש לנו כל כך הרבה תחומים אנחנו עוסקים. ורבי נחמן מגלה לנו, עיקר תיקון האדם זה להשיג את ההשגה הזאת, שהוא תלוי כמו תינוק בקדוש ברוך הוא. מה זה תינוק? תינוק מרגיש את החוסר אונים. הוא מרגיש את החוסר אונים. אם לא ייתנו לו לאכול, אז הוא לא יכול לדאוג לעצמו. אז הוא מרגיש שהוא תלוי באבא ואמא שלו, שהם עכשיו ייתנו לו את האוכל. ככה האדם צריך להרגיש תלוי בקדוש ברוך הוא. המדרגה הזאת, מי השיג את זה בשלמות? דוד המלך. לכן דוד המלך אומר בתהילים, למה אני דומה? כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. הנפש שלי זה כמו התינוק שעכשיו שאמא שלו מחזיקה אותו בידיים ונותנת לו את האוכל, את כל מה שהוא צריך. כך גם אני בידיים של הקדוש ברוך הוא מרגיש כמו התינוק הזה. זה היה כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. רש"י אומר שם על הפסוק הזה, הריני מוטל כגולם לפניך. אומר דוד המלך, אני גולם. דוד המלך, כל מלחמות השם, אתה כאלה מלחמות, כאלה, כל כך היית גיבור בכאלה מצבים, ואתה כזה חכם בתורה, הלכה כמו דוד בכל מקום. אומר דוד המלך, אני גולם. אם אני חכם, באותו רגע הקדוש ברוך הוא נתן לי את החוכמה. אם אני גיבור במלחמות, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הגבורה הזאת במלחמות. כשאני הלכתי ללחם עם גוליית, אני ידעתי שאני לא יכול ללחם עם המפלצת הזאת. כזה כוחות לא טבעיים היה לגוליית. דוד המלך אמר, ידע, אני ידעתי שאני לא יכול ללחם איתו. איך נלחמתי איתו? לקחתי חמישה חלוקי אבן, ועשיתי מהם אבן אחת. אומר הזוהר הקדוש, מה זה החמישה חלוקי אבן? מה זה חמישה חלוקי אבן שנעשה מהם אבן אחת? הזוהר הקדוש אומר, דוד המלך אמר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה שישה תיבות. זה חמש חלוקי אבן שעושים אותה לאחד. זה השש תיבות של שמע ישראל. דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, תזכור, אני רק שמע ישראל. מה זה שמע ישראל? אתה, הכל זה אתה. אין עוד מציאות חוץ ממך. כשדוד המלך הגיע למקום הזה, הקדוש ברוך הוא השפיע עליו את כל הכוחות האלה. ודוד המלך יודע, אני לא גיבור. הקדוש ברוך הוא השפיע עליי את הגבורה. המהות של הקפצן זה, זה המקום שבו אנחנו נמצאים. שאנחנו יודעים ומשיגים שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא את כל הסייעתא דשמיא הזאת. תן לי את הכוחות וכן הלאה. אומר, כתוב בספרים, מדוע זה נקרא תיקון כל כך גדול. רבי נחמן כל כך מדגיש את הנקודה הזאת. אומר, שורש התיקון של האדם זה להיות הקפצן. זה להיות חלק מהחבורת קפצנים. למה זה תיקון כל כך גדול? אני אסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, שמסתתר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אנחנו יודעים שבשעה שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, וכמובן שזה היה החטא, כל הנשמות, זה הקלקול לא היה רק באדם הראשון, אלא הקלקול היה בכל הנשמות. כל יהודי ויהודי חל בו הנפילה והירידה כתוצאה מחטא אדם הראשון. יש כמה ביטויים, כמה דברים שקרו בגלל החטא. אחד הדברים הקשים ביותר שקרו בגלל החטא, הכתוב, הפסוק אומר, לתאווה ביקש נפרד. נוצר בלב כל הנשמות של כל יהודי, האדם הראשון היה כולנו מכל הנשמות, לכן זה אצל כולנו. אצל כולנו נוצר מציאות שנקרא נפרד. אנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. מה זה הנפרדות הזאת? מה זה המציאות של הנפרדות הזאת? המציאות של הנפרדות הזאת זה המציאות שאדם בוטח בעצמו, הוא בטוח שהוא יוכל לתקן את הכל ולסדר את הכל, ורק תסמכו עליי, רק תסמכו עליי, והוא לא מרגיש שהוא צריך את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מרגיש שהוא יכול לפעול משהו בכוח השם. לא בכוח השם, אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא. אני בעצמי, יש לו תחושה עצמית כזאת, פנימית כזאת, אצלי הכל בסדר, ולא רק שאצלי בסדר. אני כל כך מוכשר, אני כל כך חכם, אני כל כך בעל תושייה, אני כל כך יודע איך להסתדר, רק תסמכו עליי. זה אשריכם שזכיתם להכיר בי. זה בדרך כלל, מתי זה קורה? עכשיו אנחנו ניתן דוגמה, מתי אפשר לראות את זה, אבל אנחנו לא רוצים לדבר על אנשים, כי גם האנשים האלה שנמצאים במקום הזה, הם תינוקות שנשבו, הם מסכנים, הם לא יודעים. הקדוש ברוך הוא יעזור להם לחזור בתשובה ולהבין את הטעות שלהם. אבל לפעמים יוצא לראות קצת בתקשורת אחד מהנבחרים, נבחרי הציבור. בפרט, בעזרת השם שיהיה בחירות הבאות, אם לא יבוא משיח צדקנו, שיהיה בחירות, אז להשתדל לראות את השיחה הראשונה של זה שקיבל 104 מנדטים ומעלה בבחירות. אם הוא קיבל יותר מ10 מנדטים, זה טוב, זה מאוד טוב לראות אותו. האדם בטוח עכשיו שעם ישראל זכה בזכות עצומה. עם ישראל עכשיו גילה אותו. הוא הולך עכשיו לפתור את כל הבעיות. מי יווצרות עם ישראל להיות עם? זה עניין של כמה חודשים, הוא הולך לפתור את כל הבעיה. בביטחון, בכלכלה, הכל יסתדר. רק תסמכו עליי ואתם תראו, זה עניין של לכל היותר, אני יודע שזה תוך כמה שבועות אני פותר את הכל, אבל אני לא רוצה להכניס אתכם קצת להתפעלות יתר על המידה, אני אומר לכם כמה חודשים, הכל נפטר. עד שנה אתם תראו עולם חדש. ממש המנהיג של עם ישראל התגלה, משה רבנו, צדיק האמת, הולך לתקן עכשיו את הכל. בדרך כלל, ככל, אני קצת עקבתי אחרי זה, כל אחד יכול לבדוק את זה, ככל שאדם בא יותר עם ביטחון, יותר עם ביטחון, אנחנו צריכים להתפלל שבהר מאוד יעבירו אותו בתפקיד שלו. מדוע? הוא הולך להרוס את הכל. כמה שאדם יותר בטוח, הוא יותר הורס. מדוע? מה היסוד הזה? שוב, אנחנו לא מדברים נגד אף אחד. הם תינוקות שנשבוע, הקדוש ברוך הוא יעזור לכולם לחזור בתשובה. אבל כדי להבין את המציאות הזאת, אדם בלי אמונה, בלי שהוא קשור עם, יש לו איזה קשר עם הקדוש ברוך הוא כל כך טועה, זה הנפרד. זה הנפרד שנוצר בנשמות מחטא אדם הראשון. והנפרד זה שאדם בטוח בעצמו, הוא קצת מכבדים אותו. כמה אנשים, פעם, פעמיים בשבוע, יש לו איזה רעיון בתקשורת, ואומרים לו, אולי גם כבוד השר, כבוד החבר כנסת, רק כבוד, קצת כבוד, זה לא משנה כבוד מה, עיקר שיהיה כבוד. ברגע שיש כבוד, זה כבר עונה על הכל. האדם כל כך מתבלבל, האדם כל כך יכול להתבלבל, ואז מתגבר בתוך האדם בחינת הנפרד, בחינת הנפרד, והאדם חושב שהוא ממש הקדוש ברוך הוא, הולך לפתור את כל הבעיות. ויש כאלה שקיבלו יותר מ-20 מנדטים, הם כבר הבטיחו שהם יפתרו את הבעיות של כלל הבריאה, מבריאת העולם ועד עכשיו. כמו רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. זה דמיון, זה אשליה. ובאמת בכולנו יש את הדבר הזה. כי זה תוצאה מחטא אדם הראשון, זה הכוח הנפרד. רבי נחמן מגלה לנו פה יסוד מאוד עמוק. איך מתקנים את זה? זה לא כל כך קל וזה לא כל כך פשוט לתקן את הנפרד. מדוע? כשמתקנים את הנפרד, אז מתגלה החיבור שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כי הנפרד זה מסך, זה מסך של דמיון, שהאדם סומך על עצמו, אז הוא לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. כשמתקנים את המסך הזה, שנקרא מסך הנפרד, אז זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא פשוט לתקן את זה. אז אומר רבי נחמן, הדרך היא להיות קפצן. הדרך שאדם עובר עוד זמן, לאט לאט, האדם הולך בדרך הזאת להיות מחזר על הפתחים. מחזר על הפתחים. מה זה מחזר על הפתחים? נוסע לרבי שמעון בר יוחאי להתפלל. אחר כך הוא נוסע ליוסף הצדיק, למערת המכפלה, נוסע לכותל המערבי, הולך לשדה להתפלל לקדוש ברוך הוא. אני לא יודע מה השעה. אני איזה שעה? מה? אז הדרך היא, זה מה שאומר רבנו, שאותיו ביניהם הם מחזרים על הפתחים. כי הם יצאו, הם הגיעו, הם הבינו, זה מדרגה. זה מדרגה שהם הבינו שבלי להיות מחזרים על הפתחים, האדם לא יכול לתקן את הנפרד. את היצר הרע שמחטא אדם הראשון שבתוכנו, הנפרדות מהקדוש ברוך הוא, אי אפשר לתקן את זה בלי להיות מחזרים על הפתחים. מה הם הפתחים? הפתחים זה מירון, רבי שמעון בר יוחאי, זה יוסף הצדיק, זה מערת המכפלה, זה קבר רחל, זה הכותל המערבי, זה הנסיעה לאומן, זה ההליכה לשדה, להתבודדות. כוונה, הפתחים האלה זה הפתחים שיש, כתה, הבן אומר, יש 12 שערים, 12 פתחים לתפילה. יש הרבה דרכים איך התפילה של האדם עולה למעלה. וכל אדם יש לו את הדרכים המיוחדות והפרטיות שלו. זה לא, יכול להיות שני חברים, והם מאוד אוהבים אחד את השני ולומדים ביחד, אבל לכל אחד יש דרך אחרת בתפילה. יש כאלה שהתפילה שלהם זה ההתבודדות. אני רוצה להיות באיזשהו מקום, ואז נפתח לי הלב לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני יכול להגיע עד אין סוף. יש כאלה שצריכים ללכת דווקא לקברות צדיקים, שם הם מקבלים, נפתח להם הלב. כל אחד יש לו את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. זה מה שהבן והבת אומרים. והוטב ביניהם להיות מחזרים על הפתחים, הוטב ביניהם הם השיגו את ההשגה האמיתית הזאת. אנחנו צריכים להיות קפצנים, להתחבר לחבורה של קפצנים, וביחד לעשות את הצלחות האלה. הצלחות האלה זה כלים, לבקש מהקדוש ברוך הוא כסף. כסף זה כיסופים, זה רצונות, אנחנו מבקשים לו את הלב, שייתן לנו כל החיות חדשה. וזה נקרא השלב, זה נקרא השלב של התיקון. השלב של התיקון, זה נקרא להיות קפצן. הזכרנו קודם שיש ספר מאוד חשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ, שחיבר אותו, זה היה הצדיק שחי לפני רבנו, הוא היה מבוגר מרבנו, והוא היה בראש העלייה החסידית הראשונה לארץ ישראל. החסידות, זה היה כשרבי נחמן מברסלב היה בן 5, והשנה זה תף קוף למד וב, אז פרי הארץ עלה עם 400 חסידים מתלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ' עלה לארץ, והייתה התיישבות החסידית הראשונה בארץ. הם התיישבו אז בטבריה, הם עברו כמה מקומות, בסופו של דבר הם התיישבו בטבריה. ופרי הארץ כתב את הספר, שזה פירוש על פרשיות התורה, פרי הארץ, והוא ידוע בחסידות קוראים לו הסכין החריפה. כל דבר שהוא כותב שם זה מאוד חד, ברור, הוא לא מכסה את הדברים שלו בשום כיסוי. ואומר פרי הארץ על הנקודה הזאת של הקפצן, אומר דבר מאוד מאוד לא פשוט. הוא שואל שאלה, זה מופיע בכמה מקומות, פרשת קורח בפרי הארץ, פרשת משפטים ופרשת מטות מסי. פרי הארץ שם השואל שאלה מעניינת. הוא אומר, ראינו ודיברנו קודם, יש צדיקים בעם ישראל, צדיקים גדולים, משה רבנו, אחר כך דוד המלך, שמואל הנביא וכן הלאה. יש צדיקים בעם ישראל. שואל פרי הארץ, מה המציאות הפנימית, הנפשית של הצדיק שמנהיג את עם ישראל? עושה חקירה, כמו איזה מחקר פסיכולוגי כזה. איך הוא מרגיש? מה המצב הנפש של הצדיק שמנהיג את עם ישראל? ואומר שם הדבר שבפשטות זה חידוש לכל אדם לפני שהוא מבין ורואה את הדבר הזה. אומר פרי הארץ, הצדיק האמיתי, המנהיג האמיתי של עם ישראל, אומר, הוא כל רגע ורגע, כך הוא אומר, הוא כל רגע ורגע רואה שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, הוא ברגע אחד הוא נופל לשול תחתיות ממש, והוא הופך להיות יותר גרוע מכל הפושעים שבדור. הוא יכול להיות הצדיק, ככל שהוא יותר גדול, הוא רואה יותר כמה הוא ברגע אחד יכול להיות בעל העבירות הכי גדול. ולמה הוא לא בעל העבירות הכי גדול? בגלל שהקדוש ברוך הוא שומר עליו שלא יהיה בעל העבירות. ואם תוסר ממנו רגע אחד השמירה וההשגחה, ברגע אחד הוא הופך להיות, ברגע אחד הוא יכול ליפול ממש לשול תחתיות ממש. שואל פרי הארץ את השאלה, הצדיק עלה להר סיני לקבל את התורה. דוד המלך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בך אני בוחר, דוד עבדי, בחרתי בך להיות המלך של ישראל. שמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אבל אומר לו, אתה הנביא של עם ישראל. על מה, איך מגיע בכלל מצב כזה ומציאות כזאת שצדיק כזה גדול ירגיש הרגשה כזאת? זה לא פשוט שאדם ירגיש את ההרגשה הזאת. אז אומר פרי הארץ דבר נפלא, מאוד עמוק. הוא אומר, לפני שהקדוש ברוך הוא בוחר בצדיק ונותן לו את המדרגות שלו ואת ההשפעות שלו, קודם לכן, אומר בלשון הזאת בספר, אומר בלשון הזאת, הצדיק הזה עובר את כל הניסיונות של כל הנשמות שקשורות איתו. ובמוחו ומחשבתו עוברים כל יום ויום אלפים ורבבות של מחשבות, של מידות ותאוות, כמו כל אדם ברחוב, זה הלשון שלו, כמו כל אדם ברחוב, זה הלשון של פרי הארץ, ככה אומר. הוא אומר, והצדיק הזה עבר כל כך הרבה ניסיונות עם תאוות ועם מידות, ועם מידות לא טובות ועם בלבולים, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, תשמע, פלוני, אני בחרתי בך להיות הצדיק. הוא אומר, הצדיק לא מאמין שזה יכול להיות. הוא אומר לו, לקדוש ברוך הוא, מחילה, אני חושב שיש פה טעות, תלך למישהו אחר, תראה, יש פה יהודים, תראה איזה יהודים יש, בחרת את הכי גרוע. מי זה היה שהתווכח עם הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה? משה רבנו. 7 ימים הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה, אני מבקש ממך, לך תיגל את עם ישראל. משה רבנו היה מסתובב במדבר, כתוב במדרש, מתפלל לקדוש ברוך הוא, תיגל את עם ישראל מהאיסורים שלהם, מהגלות שלהם. נו, ברוך השם, התפילות שלך התקבלו. אתה צדיק, התפילות שלך התקבלו, הלך תיגל אותם. 7 ימים משה רבנו עומד עם הקדוש ברוך הוא ומתווכח איתו ולא רוצה ללכת לגאול את עם ישראל. אתה לא רוצה לגאול את עם ישראל? כתוב בספרים שמשה הרגיש עצמו כל כך גרוע שהוא חשב שזה טעות, זה לא יכול להיות, יש פה איזשהו טעות. פעם שמעתי מאחד מהצדיקים שבדור, האדמו"ר מפוריסוב, שהוא אמר שמשה רבנו היה לו סברה שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותו להראות לו כמה הוא בעל גאווה, שהוא אפילו, אתה כזה גרוע ואתה כזה בעל גאווה שאתה מוכל להיות הגואל של עם ישראל. ככה הייתה כזאת סברה למשה רבנו. ביום השביעי, ביום האחרון, עד היום השביעי הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו, אמר לו, משה בבקשה לך תיגל את עם ישראל. הוא אומר לו, אני לא יודע לדבר, אני אהיה עם פיך. כל פעם הוא מוצא איזושהי טענה חדשה. ביום השביעי שהוא אמר לו, לך תיגל את עם ישראל, אז משה רבנו אמר לו, שלח נא ביד תשלח. שלח נא ביד תשלח. כל המפרשים שואלים, מה זה הפסוק הזה? מה זה שלח נא ביד תשלח? יש כמה וכמה פירושים על הפסוק הזה. רש"י אומר, שלח ביד מי שאתה רגיל לשלוח. מי? אהרון. לפניי, אהרון, האח המבוגר שלי, היה המנהיג של עם ישראל, הוא כבר היה נביא, דיברת אותו, תמשיך לשלוח אותו. ככה רש"י מפרש. בתרגום יונתן בן עוזיאל כתוב שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, באותו דור היה חי פנחס, הוא אמר לו, פנחס שעתיד להיות אליהו הנביא, הוא אמר לו, שפנחס יהיה הגואל של עם ישראל. הוא יודיע על הגאולה האחרונה, אליהו הנביא, תשלח אותו גם שיפעל את הגאולה הראשונה, שיהיה הגואל הראשון. אומר הרמב"ן, שהוא אחד מגדולי מפרשי החומש, הרמב"ן אומר, הוא מביא את הפירושים האלה, הוא אומר, ואני רוצה לפרש פירוש על פי פשט הלשון, הפשטות של הלשון. מה זה שלח נא ביד תשלח? אומר, ככה רמב"ן כותב, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כל מי שתשלח בעולם יהיה יותר טוב ממני. אז אני מבקש לך, תבחר, אתה יכול לבחור כל יהודי. כל יהודי שמסתובב במצרים, דתן, אבירם, קורח, החברים שלו, לא משנה מי תבחר, זה לא משנה. אם אתה תבחר מישהו אחר, הוא בהכרח יותר טוב ממני. אז מיד אחרי שהקדוש, שמשה רבנו אמר, שלח נביאה תשלח, מיד אחרי זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, ויחר אף השם במשה, ויאמר לו, לך תגל את עם ישראל. עכשיו אני כבר לא מבקש ממך, עכשיו אני כבר מצווה עליך. אז הרמב"ן אומר שמשה רבנו אמר לו, כל אדם בעולם יותר טוב ממני. אז שמעתי פעם פירוש על הרמב"ן הזה, שאמרו שבוע ימים הקדוש ברוך הוא חיכה למשה רבנו שיגיד לו את הדיבור הזה. אני הכי גרוע בעולם. ברגע שהוא אמר לו את הדיבור הזה, אני הכי גרוע בעולם, הוא אמר לו, אם כך, אם אתה רואה שאתה הכי גרוע בעולם, עכשיו לך תגל את עם ישראל. עכשיו אתה ראוי להיות הגואל של עם ישראל. מי שרואה את עצמו הכי גרוע, ראוי להיות הגואל של עם ישראל. זה אומר פרי הארץ, פרי הארץ מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. כדי להיות מנהיג אמיתי, צדיק אמיתי, שבאמת יכול לכוון אותנו, להדריך אותנו ולהניג אותנו, זה צדיק הזה שהוא כל, אין לו שום, כחוט השערה אפילו, כחוט השערה של איזושהי הרגשה של גאווה על איזשהו יהודי בעולם. מדוע אין לו גאווה? אין לו גאווה כי הוא יודע שמה שאני המנהיג של עם ישראל זה רק בגלל החסדים של הקדוש ברוך הוא. לולא החסדים של הקדוש ברוך הוא, אני הייתי עכשיו יותר גרוע מהפושע הכי גדול בדור הזה. אומר פרי הארץ, וזה האדם שראוי להנהיג את עם ישראל. מי שמרגיש ככה ויודע שהוא המציאות שלו, שכל מה שיש לו, כל המדרגות וכל ההשגות, והוא עלה להר סיני וקיבל את התורה, והוא נביא והוא מלך והוא הכי גיבור בעם ישראל, כשהוא יודע שזה מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא, ומדוע? כי הוא ראה מצד עצמו, הוא פה פרי הארץ, הוא ראה שמצד עצמו הוא לא מסוגל לעשות כלום, השם ירחם איפה הוא יכול ליפול. כשהצדיק רואה את זה ויודע את זה, אז הוא ראוי להנהיג את עם ישראל. זה הסוד של הקפצנים. כי אנחנו צריכים לדעת, כל מה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו כל כך הרבה בכישלונות ובירידות, ולפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו ממש כחוט השערה יכולים ליפול, והוא אנחנו מחפר אבון, לאן אנחנו יכולים ליפול? כל זה אנחנו צריכים לדעת שזה הדרך, זה הדרך של הקפצנים. מדוע הקדוש ברוך הוא כל כך מנסה אותנו, כל כך מעמיד אותנו בכאלה, לפעמים אנחנו מרגישים לפני בורות, שמי יודע איך נקום מהבורות האלה, ורגע אחד לפני הנפילה לבור, פתאום באה איזה רוח ומוליכה את האדם ומצילה אותו מזה. וכל זה קשור בתיקון. כל זה תיקון, זה התיקון של הנפרד. התיקון של הנפרד, כדי להגיע לחיבור, ואנחנו צריכים לתקן את הבחינה של הנפרד, אנחנו חייבים לעבור את כל הדרכים האלה. אם זה להיות קפצן, מחזרים על הפתחים, זה לדעת את דרך התפילה, ואם זה דרך הניסיונות והקשיים שעוברים עלינו, כי שתי הבחינות האלה הם אלה שמתקנים בתוכנו את הנפרד.